הנושא של השיחה הערב קראתי לו לשמוט את הסלע, ורעיון לשם בא מתוך איזשהו משל של אג'אן צ'ה. תכף אספר לכם על המשל. והרעיון הוא קצת להאיר, לשים קצת פוקוס על אחד התהליכים או המרכיבים העיקריים, לא היחידי כמובן, שקוראים לנו במהלך התרגול. הוא התהליך של פיתוח תשומת לב, זיהוי הקשיים שלנו, ושהוא פיתוח של יכולת של שחרור, של שמיטה. אג'אן צ'ה היה מורה תאילנדי, חי בצפון תאילנד, אדם שבא מרקע פשוט, ויחד עם זאת היה לו תרגול מופלא והיה מורה מדהים. והוא לימד קצת כמו הבודה, בעיקר דרך משלים. הוא לא דיבר הרבה, הוא בעיקר השתמש בסיפורים ומשלים. אחד המשלים שלו מספר על אדם שהולך באיזה דרך כפרית, יש לו סלע גדול שהוא נושא על הכתפיים שלו, והולך במעלה ההר בשביל המתפתל, ואנשים שואלים אותו, אתה לוקח את הסלע הזה, הוא כל כך כבד, הוא מפריע לך ללכת, תניח אותו. אומר להם, איך אפשר? לא יכול, הסלע הזה איתי מאז ומתמיד, כל מה שאני מכיר, מה יהיה לי אם לא יהיה את הסלע הזה? אני לא מכיר את עצמי בלי הסלע. הוא ממשיך ללכת, נהיה לו קשה וקשה, ושוב אנשים עוצרים אותו ושואלים אותו, תגיד, למה אתה סוחב את הסלע הזה? אני אספר להם, אני לא יכול, הסלע זה אני, אי אפשר, אני לא יכול בלעדיו. ממשיך ללכת, ממשיך, ובשלב מסוים הוא פשוט לא יכול יותר, מתייאש, נשבר לו הכוח, נגמר לו הכוח, הוא פשוט מפיל את הסלע. להפתעתו, היה לו נורא קל פתאום. פתאום החיים נורא פשוטים. פתאום הוא יכול לעשות הרבה יותר. פתאום קל לו, פתאום הוא שמח. ואג'אן צ'ה אומר שזה פחות או יותר מה שקורה לנו במהלך התרגול. ועד שזה לא קורה לנו, עד שאנחנו לא חווים את השמיטה, את השחרור הגדול שבא בעקבותיה, זה הכל רעיונות ומילים. אז אני רוצה קצת להגיד כמה רעיונות ומילים, כדי, לא כדי לשכנע אתכם, אלא אולי כדי לתת איזושהי מוטיבציה נוספת ואיזו פרספקטיבה נוספת על התרגול שלנו, כדי שהתרגול שלנו יבשיל. ואם אנחנו מסתכלים על התרגול שלנו היום, אז אפשר לשאול את עצמנו איזה סלעים סחבנו היום על הכתפיים שלנו. מה היה לנו קשה מנשוא על כתפינו? זו שאלה אישית, וכל אחד יכול לבדוק בעצמו בתוך התרגול שלו היום ממש, ולזהות מה דרך תשומת הלב, דרך תרגול של תשומת הלב, התגלה לנו היום, בתרגול שלנו היום, כסלעים, כקשיים מאוד גדולים. איפה הייתה אי הנחת הכבדה שלנו היום? אנחנו יכולים לראות את הכאבים, את השיפוטיות שלנו, את חוסר השקט שלנו, את אי הנחת, החיכוכים הגדולים שהיו לנו היום עם המציאות שלנו. וזה קצת מאכזב. אני זוכר את הריטריטים הראשונים שלי, אתה בא עם כל כך הרבה ציפיות ושמעת כל כך הרבה דברים יפים על התרגול הזה, וכל מה שאתה פוגש זה קושי ועוד קושי ועוד קושי, ועל מה הם מדברים? מה זה? איפה היופי של הדרמה? זה רק קושי. אני מזכיר קצת ספר שקראתי אותו לפני כמה שנים, נקרא המנדולינה של הקפטן קורלי. סיפור באיזה כפר יווני במלחמת העולם השנייה. הספר מתחיל בזה שאיזה איש פשוט, איזה כפרי, מגיע לרופא הכפר, איזה אנגלי, מלי או איטלקי, ואומר לו, דוקטור, אני לא שומע, כבר שנים אני לא שומע, תבדוק, תציל אותי, אני כבר מזדקן, אני רוצה בכל זאת לחזור ולשמוע. דוקטור לוקח זכוכית מגדלת, ומסתכל באוזן אחת ובאוזן שנייה, והוא מזהה אפון גדול, תקוע לו עמוק בתוך האוזן. אז הוא לוקח קרס של דייגים, מיישר אותה, מכניס אותה, ניתוח כפרי כזה, מכניס את זה לאוזן של האיש ושולף משם את האפון שכבר תפחה עם השנים, והאיש פתאום שומע, הוא שמח, הוא רץ הביתה. אחרי שבוע הוא חוזר אל הדוקטור ואומר לו, דוקטור, תציל אותי, אני שומע את אשתי עכשיו, היא כל הזמן צועקת עליי, היא כל הזמן מורמרת, היא כל הזמן כועסת עליי, תחזיר לי וחזרה את האפון. אני חושב שזה קצת החוויה שאולי קורית לנו על קרית המדיטציה. אנחנו באים ומחפשים שקט ורוצים בהירות ורוצים לשמוע ולראות, ואנחנו רואים רק קשיים ורק אי נחת ורק כאבים. אנחנו רצים לסימי, תחזירי לי את האפון, תתראי לי איך עושים את זה. אבל זאת לא טעות מה שאנחנו שומעים. אי הנחת הזאת היא לא כתוצאה של התרגול הזה. אנחנו לא שומעים פה דברים שלא היו קיימים לפני כן. מתפתחת בנו איזושהי בהירות שמאפשרת לנו לחוות את כל אי הנחת שמצויה מתחת לפני השטח, כשכבר אין לנו יותר דרכים להסתיר, להסיח את דעתנו. אנחנו פשוט שומעים. ומה שבעיקר אנחנו מזהים דרך תשומת הלב זה את היחזיות שלנו, היחזיות הכואבות. והיחזות, דיברנו עליה כבר, נרחיב על זה, דפוס עמוק מאוד, אחד הדפוסים העמוקים ביותר שמתקיימים בנו, ובבסיס שלו אנחנו פוגשים חוויות נעימות, תחושות, מראות, צלילים, טעמים, ריחות, והטעמים האלה, רעיונות, דעות, מחשבות, והטעמים האלה מפתים בנו, נראים לנו מענגים ומספקים, ואנחנו מאחזים בהם, נתפסים בהם, מחזיקים בהם, אנחנו מאמינים שהם יעשו לנו טוב. אבל מסתבר שלא כך הוא. מסתבר שאותה היחזות שבבסיס, בבסיס האשליה שהיא אמורה לייצר לנו טוב, כובלת אותנו, קושרת אותנו וכבדה על הכתפיים שלנו ומייצרת בנו הרבה מאוד אי נחת. ובואו נשאל את עצמנו, ומה נאחזנו היום בתרגול? כל אחד יכול להסתכל, אולי לגלות מה הם איפה נאחזה דעתו, אל מה נקשרנו, מה ניסינו להחזיק, מה לא הסכמנו להרפות, ומה נאבקנו. זה יכול להיות בזה שפשוט רצינו מדיטציה שקטה, פשוט רצינו שיהיה שקט, או שפשוט רצינו שלא יהיו כאבים, שלא יהיה רעש מסביבנו, שהמחשבות תיפסקנה, שאני לא אשמע כל הזמן את המיינד השיפוטי שלי, ואולי שיהיה לי מדיטציה טובה כמו של זה שלידי, שנראה שיושב כזה בשקט, או שהלוואי ותהיה לי מדיטציה שקטה כמו המדיטציה שהייתה לי לפני שנה בריטריט, לפני שנה או לפני שנתיים. השוואה זה סוג מיוחד מאוד, זה מייצר סבל עם תו תקן של הבודה. הוא דיבר על השוואתיות, במקום שמייצר סבל, וזה לא משנה אם אתה מרגיש מעל או מתחת או שווה לב, ברגע שאנחנו משווים, אנחנו כבר נאחזים ברעיון מסוים, שאני כזה או כזה, או שצריך להיות ככה או אחרת. וגם דחייה, זה שאנחנו לא רוצים לחוות את הכאבים, לא רוצים את לפגוש את הכעס, זה סוג ממש זהה של היחזות. אם ביחזות אנחנו עושים ככה, התנועה היא כזאת היא להחזיק משהו, אז בדחייה אנחנו עושים ככה, אנחנו דוחים משהו, אנחנו מתנגדים למשהו, ובזה שאנחנו מתנגדים לזה אנחנו מייצרים את המגע, אנחנו מייצרים את החיכוך, אנחנו מייצרים את ההתנגדות. כך שדחייה היא סוג נוסף של היחזות עם אותו טבע, תופעה לא נעימה נכוות באחד משערי החושים שלנו, מופיע זיהוי של חוויה לא נעימה, תחושה לא נעימה, ואנחנו מתחילים להתנגד למחשבה, לתחושה, לצליל, מה שלא יהיה. הקושי הגדול שלנו הוא שאת ההאחזויות, ואולי אפילו את ההאחזויות העמוקות, אנחנו לא רואים. אנחנו מפספסים את ההאחזויות שלנו מכיוון שישנה הרבה מאוד הזדהות ואמונה לנכונות של הסיפור שאנחנו מספרים על המציאות. תחשבו למשל כשאנחנו כועסים, כשמשהו מכעיס אותנו, התחושה הפנימית היא תחושה של אני צודק. כשאני כועס מופיעה תחושה, אני מרגיש את זה בכל הגוף, אז אני צודק, אז זה נכון, אז משהו שהוא חיצוני לי לא בסדר, אז מתחילה מלחמה, כי הכעס מייצר הרבה מאוד הזדהות, הרבה מאוד תחושת אני, ותחושת האני ממסכת את היכולת שלנו לראות את המציאות כפי שהיא, והתודעה שלנו פועלת, תודעה מבולבלת, הלא ערה שלנו פועלת רוב הזמן מתוך הנחת יסוד שישנו איזשהו אני ועצמי כאן שרואה את הדברים מסביב, ואני הזה הוא האמת, הוא הנכון, הוא המרכז. אנחנו רואים את הדברים לא ביחס שלהם לעולם התופעות, אלא ביחס שלהם אליי. הוא פגע בי, הוא עשה לי את זה. ואפילו אנחנו יכולים לפתח הרבה מאוד אגו ועצמי ביחס לשיפוטיות, מאוד מאוד שיפוטי. לפחות אני רואה את השיפוטיות תמיד צודקת, כי אני רואה משהו דפוק, אני רואה משהו, אני רואה את זה שאני לא מצליח, וזה שאני לא מסוגל, וזה שאני חלש, וזה שאני עייף. השיפוטיות תמיד נצבעת בצבע של אמת, של נכונות, וזה הבלבול. הבלבול, ההאחזות שלנו, לא מאפשרת לנו לראות את ההאחזויות. והיה לי לזה איזשהו התבהרות לפני כמה שנים, שהבן שלי היה קטן, התינוק עוד בן כמה חודשים, היה שוכב בביתה שלו, בעריסה, משחק עם עצמו, עם הצבעים, הצורות וזה, שומעים אותו משחקק ונהנה, ופתאום צרחות, אז רצים, מה קורה? הוא לבד, אין שם אף אחד, רצים, מסתכלים ושיחק וזה, יד שלו התפסה בשרות והוא מושך וכואב, כואב, כואב. אנחנו שחרים וצוחקים, ואז אני אומר, רגע, זה בעצם מה שאנחנו עושים כל הזמן. אנחנו נתפסים לאיזשהו רעיון, מאמינים שהרעיון הזה צודק, שככה צריכה להיות, ככה אני צריך להתנהג, ככה המדיטציה צריכה להיות, וזה לא קורה ככה, ואנחנו צועקים וצורכים, הצילו. אנחנו מפספסים את ההבנה שההיחזות מצויה בנו, היא לא מחוץ לנו. ההיחזות מופיעה תמיד בתודעה, היא לא קיימת במקום אחר מחוץ לתודעה. אין היחזות שהיא מחוץ לתודעה. היחזות היא נטייה עמוקה שמופיעה רק בתודעה. אנחנו שומעים את זה, ואנחנו מסכימים עם זה, אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים אבל. אבל מה כל כך רע ביחזות? אולי יש גם משהו טוב ביחזות. אולי גם יש משהו נכון ביחזות. וזאת שאלה. אחד המבחנים שאנחנו יכולים לעשות זה לבחון את עצמנו, מה קורה לתודעתנו, אפילו לא רק לתודעתנו, מה קורה לגוף ולתודעה כאשר אנחנו נאחזים במשהו. בואו נאמר דוגמה, ניקח דוגמה פיזית. כשאנחנו אוחזים חזק משהו, דמיינו שאתם אוחזים כרגע במשהו שחשוב לכם, שיקר לכם, משהו פיזי, ומחזיקים בו חזק. מה קורה? מחזיקים, מחזיקים, מחזיקים. דבר ראשון שאנחנו יכולים לחוש שזה מאוד מאוד מעייף, מאוד מאוד מתיש. ההאחזות מעייפת, מתישה, דורשת הרבה מאוד אנרגיה. זה האלמנט הראשון שניתן לחוש פה כשאנחנו נאחזים במשהו. ואם נחשוב עוד, אולי נוכל לחוש שכשאנחנו נאחזים במשהו, אנחנו לא מסוגלים לעשות משהו אחר. היד כלואה אל הדבר שבו היא מחזיקה. לא מסוגלת לעשות שום דבר אחר. אם נאחוז את זה עוד יותר חזק, נהיה עוד יותר מוגבלים. פוגם ביכולת התפקוד שלנו, פוגם בחופש שלנו. ואם נסתכל עוד יותר עמוק לתוך התהליך הזה של ההיצמדות, נראה שמבחינה מנטלית דעתנו מוצרת מאוד, ממוקדת מאוד באובייקט של היחזות. הדבר שבו אנחנו נחזים תופס את כל תשומת הלב. ממש הצעקה של עולמנו לתוך הדבר שבו נאחזנו. בעברית שפה מאוד יפה, המילה הצרה היא גם לשון של צרה. ברגע שדעתנו מוצרת לאנשהו, שמה שורש של צרה. ובמקביל לזה שדעתנו מוצרת בתוך הדבר, האובייקט, אובייקט התפיסה, אובייקט היחזות, מתנפח, תופס נפח נורא גדול. אנחנו לא רואים מה שנקרא, אנחנו לא רואים ממטר. כשאנחנו נאחזים במשהו, אובייקט היחזות ממלא את הודעתנו ואנחנו רואים רק אותו. אנחנו מכירים את זה כשאנחנו מאוד מאוד רוצים משהו. אנחנו רוצים נניח נעליים, לי שזה קטע עם נעליים, אני שונא לקנות נעליים, אבל פעם בכמה שנים הנעליים מתבלות ואני חייב ללכת לקנות נעליים, ואני מאוד שמרן בטעם שלי, אז אני צריך בדיוק את הנעליים שהיו לפני 3 שנים, וכמובן כבר אין כיום, אז אני הולך והולך ומחפש אולי פה ופה, ובסוף אני לא רואה שום דבר חוץ מנעליים, העולם נעלם, יש רק נעליים, 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 נעליים. אז אנחנו מכירים את זה, כשאנחנו נאחזים במשהו, משהו שאנחנו נורא רוצים, לא רואים חוץ מזה שום דבר אחר. והתופעה הנוספת שקורית כשאנחנו נאחזים משהו, תופעה מנטלית, תודעתנו, מחשבותינו מתחילות לסגסג. הביטוי הפאלי לזה זה פפנצ'ה, סגסוג מחשבות, שמחשבה מובילה למחשבה, 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 למחשבה. ותראו היום כמה דעתנו, היום, אתמול, אני מקווה שלא קרה לכם, אבל כמה דעתנו מחשבה אחרי מחשבה אחרי מחשבה ללא סוף, וזאת התוצאה של היחזות. כיוון שאנחנו לא מסוגלים לפתור את היחזות, אנחנו מנסים לפתור אותה במחשבות. אולי אני אביא עוד פתרון משם, אולי פתרון משם, אולי הוא עשה לי ככה, לא אני אעשה לו ככה, אולי אתמול, אולי מה שהיא אמרה לי לפני שנה, ושוב ושוב ושוב. אז לאן שלא נסתכל על זה, היחסות מובילה לסבל. והמעניין הוא שאנחנו מסוגלים, ולא רק מסוגלים, גם נאחזים גם בדברים שלא קיימים בכלל. אנחנו מסוגלים, למיינד יכולת מופלאה לאחז בדברים שלא קיימים. חשבו על זה שאתם יושבים במדיטציה ופתאום מדמיינים איזה משהו שמישהו אולי חושב עליכם, הוא חושב עליי ככה, אז מה זה אומר עליי? מה זה אומר עליו? אולי יקרה ככה. אנחנו כבר מתחילים להתאהב במחשבות שלנו ולדמיין איך יהיה, וכבר לריב, וכבר מתגרשים, וזה הכל מציאות שלא הייתה. לפי איזה רעיון, נאחזנו ברעיון ובנינו עולם שלם סביב הרעיון הזה. כך שהתודעה שלנו יכולה להיות מאוד יצירתית, ו להמציא אובייקטים שלא קיימים ולאחז לא פחות חזק גם באובייקטים האלה. במיתולוגיה הבודהיסטית ישנה דמות של מרה. מרה הוא אל, איזשהו ישות, דמון, שהוא הפרסוניפיקציה של של היחזות, אם נרצה. הוא התגלמות של כוחות הבלבול וכוחות האשליה בתודעתנו, ולמרה יש תפקיד מאוד מאוד ברור במיתולוגיה הבודיסטית, תפקיד שלו לשמר את אנשים בסמסרה. הסיוט הגדול של מרה זה שאנשים יתעוררו, שאנשים יבחינו בכך שלדברים אין קיום עצמאי נפרד של עצמם וישתחררו. כך שמרה כל פעם שהוא מזהה שאצל מישהו העננות מתבהרת קצת, יש סיכוי לבהירות, מרה קופץ עליו, מרה תוקף אותו, מרה מעמיד אותו במבחנים. הבודה לימד, אמר את זה לא מעט פעמים לאורך השנים, בכל פעם שאדם נאחז מרה עומד לצידו. ומה שמעניין שבסוטרות ישנם סיפורים רבים שבהם מרה בא לבקר את הבודה בתחפושת. מתחפש לחיות, מתחפש לבני אדם, אנשים טיפשים, אנשים חכמים, מופיע בכל מיני תחפושות ומעמיד את הבודה במבחן ושואל אותו שאלות, מציב בפניו פיתויים, גם את הבודה וגם תלמידים של הבודה. והמעניין הוא מה היחס של הבודה בכל הסיפורים האלה, מה היחס שלו למרה. מרה הוא האויב הגדול של ההערה, כך שהוא לא best friend של הבודה, אבל הבודה תמיד מתייחס אליו בעדינות, בכבוד, והוא תמיד אומר לו, מרה, אני רואה אותך, מרה, הכרתי אותך, מרה, ראיתי אותך. ואז מרה תמיד מתבאס, והוא אומר, הכרת אותי. ולפי הסיפורים משלשל את הזנב שלו בין הרגליים, עד מועד חיה והולך. וזה מאוד מעניין שהבודה לא תוקף את מרה. הוא לא נלחם במרה, הוא לא הודף את מרה, הוא רואה אותו. הוא פשוט מזהה את מרה. וזו הנחיה מאוד ברורה למה אנחנו עושים פה בתרגול הזה. מה אנחנו עושים בדרך כלל כשאנחנו פוגשים את מרה? מה קורה לנו כשאנחנו פוגשים איזשהו קושי מאוד קשה? עד כמה אנחנו נלחמים בכאבים, בחוסר הנחת, בעייפות, בשיפוטיות? אנחנו ממש נלחמים בהם, כמו בקרב. ואומר לנו הבודה, זאת לא הדרך הנכונה לפגוש את מרה. וזה יכולה להיות ממש הנחיית מדיטציה פרקטית. כשאנחנו יושבים במדיטציה, אנחנו מזהים שדעתנו נאחזה במשהו. איך אנחנו מזהים שדעתנו נאחזה? ברגע שמתחיל קונפליקט. ברגע שאנחנו מתחילים לסבול, אנחנו אולי עוד לא יודעים במה, ואנחנו יודעים שדעתנו נאחזה במשהו. ואומר לנו הבודה בצורה חד משמעית, אם אין היאחזות, אין סבל. אם יש סבל, יש היאחזות. האחד לא בא בלי השני. אז אנחנו מזהים את היאחזות, ואנחנו יכולים לצחוק. הנה מרה. שלום מרה. נעים מאוד, אני רואה אותך. ממש בחיוך, באיזה גישה ידידותית. אהלן מרה, באמת 5 דקות לא היית פה. הנה אתה פה. פעם בתור שיפוטיות, הפעם בתור תסכול, הפעם בתור חוסר מוכנות לקבל את אי השקט. להתיידד עם מרה, לזהות אותו ולהתיידד איתו. לא צריך לעשות יותר מזה. ואחד הדברים שאולי הכי קשים לנו בנוירוזות הקשות שלנו, שזה השיפוטיות שלנו, החרדתיות, אני אומר שלנו, לא באמת שלנו, אבל כתופעה שמרבה לבקר את תודעתנו, החרדות, ההתניות, הדפוסים שלא עוזבים אותנו, תחושת אשמה לפעמים, תחושת אי-הוצלחות, התמכרויות כאלה ואחרות, אנחנו מאמינים שלנוירוזות האלה יש קיום עצמאי. אנחנו מאמינים שזה איזשהו משהו. והבודה אומר לנו שוב ושוב בהנחיה שלו, הוא לא משתמש במילה נוירוזה, זה לא השפה שהוא דיבר, הוא אומר לנו, הם רק נראות ככאלו, הם לא באמת כאלו. הם נראות כאלו כי אנחנו נותנים להם קיום עצמאי, אנחנו מאמינים שהם קיימות שם כמשהו, ואז אנחנו נותנים להם איזה מוצקות שאין להם במציאות. אנחנו לוקחים תופעה, ואולי תופעה שחוזרת על עצמה, ואולי שמרבה לחזור על עצמה, ואנחנו משליחים עליה איזושהי מוצקות, איזשהו ישות, ואנחנו אומרים, אני לא יכול להיפטר מהנוירוזה, זה אני. אני זה הנוירוזה, אני זה זה האישקט, אני זה הכעס, אני זה התסכול, השיפוטיות, אני, זה אני. לא, זה לא שום דבר אחר. והתרגול שלנו הוא לראות אותם ולהכיר אותם, לקרוא להם מרה. בקרית המדיטציה זה מאוד עוזר, יש לנו בהירות. התרגול מתחיל, אנחנו יושבים בדרך כלל, יש איזשהו רגע ראשון של רק ההתרווקות, שאנחנו לא חשים במרה. לפעמים אנחנו גם, הוא מגיע איתנו ישר לקרית, אנחנו באים ציפייה נורא נורא גדולה שהתרגול יהיה ככה, מרה מתיישב איתנו כבר על הכרית, אבל דרך התרגול הוא מין מתחיל כזה מסתם כזה, אוקיי, צלצול, נסתי לעולם, אני מתיישב, אוקיי, בוא נראה מה קורה עכשיו, נשימה, שניים וזה, ואז פתאום מתחיל איזשהו אישו. אז לזהות כמה שיותר מוקדם ולהכיר אותם פשוט כגלים בתודעה, לא משהו אחר, תנועות בתודעה, זה מה שהבודה מציע לנו להתייחס אל הדברים האלה. הם לא, אין שם ישות, הם לא אני, לא נמצא בתוכם את יונתן או את העצמי שלנו, הם לא קבועות, משהו שבא והולך, אולי בא יותר מאשר הולך, אבל זה משהו שמשתנה, שהוא לא ישות קבועה, וזה גל בתודעה, דפוס שמופיע בתודעה, משחק של מרה, אם נרצה. והתבוננות עמוקה בהופעתו של מרה, מופעיו הרבים, תחפושותיו הרבות של מרה, זה אחד הפנים העמוקות של התרגול שלנו. וככל שהזיהוי של מרה יותר מוקדם, ההסתבכות שלנו והאמונה שלנו במוצקות של התופעה קטנה בהתאם, ככל שנזהה את זה יותר מוקדם. ולכן התרגול הוא תמיד מועיל להיות בתשומת לב, אין רגע אחד של להיות בתשומת לב לא מועיל, כי כמו למרבה הצער הדוגמה שהייתה לנו בשבוע שעבר, כמו עם שריפה, כשהשריפה היא מאוד קטנה קל לחבות, צריך רגל אחת שדורכת או מסעית אחת של כיבוי אש, אבל כאשר היא כבר מתפשטת מאוד מאוד קשה לחבות אותה. כך שאנחנו מזהים ואם אפשר לא מזדהים, לא נותנים לתופעה שהופיעה איזושהי ישות שאין לה, לא הופכים אותה לאני, לא הופכים אותה למשהו, אלא פשוט רואים אותה כפי שהיא, דפוס שהופיע בהתאם לנסיבות, תנאים ונסיבות. אבל לעתים קורה לנו גם שאי אפשר לשמוט, אי אפשר להרפות ולהניח אפילו במחיר של רצון מאוד חזק. אנחנו יודעים את זה שלא מספיק לנו לדעת שנאחזנו כדי להרפות, לפעמים קשה מאוד להרפות. מה אנחנו עושים כשיש כעס מאוד גדול, כשיש כאבים מאוד גדולים, שהשיפוטיות היא מאוד מאוד חזקה. האם זה עוזר לנו להיזכר שלשחרר את מה? לאן שאני לא מסתכל אני רואה כאב, לאן שאני לא מסתכל אני רואה שיפוטיות. את מה לשחרר? ואז יש הנחיה מאוד מעניינת שמציעה לנו, כשאי אפשר לשחרר, אולי לעשות את מה שנראה לנו ההפך, שזה לקבל. לקבל זה משהו שלפעמים נתפס כאיזושהי אמירה מאוד מפחידה. אני רוצה קצת לעשות יחסי ציבור לקבלה. לקבל זה אומר כשאני לא יכול להניח למשהו, לאפשר לו להיות. לאפשר לו להיות מהסיבה הפשוטה שהוא פשוט ישנו. איך אפשר להילחם במשהו שהוא פשוט כבר ישנו? וכבר אמרנו שלדחות משהו זה סוג של היחסות. כשאני דוחה את הכאב, כשאני מתכווץ אל הכאב, אני בעצם משמר אותו, אני בעצם מחזיק אותו. כי כאב, גם מנטלי, גם גופני, זה גל של אנרגיה שמביא איתו תחושות מסוגים מסוימים. גם הכאבים החזקים ביותר באים והולכים, ואנחנו יודעים את זה לא כשזה קורה, אבל אחרי שזה הלך. אחד הדברים שמעניין לגלות במדיטציה, בתרגול, הוא עד כמה הכיווץ שלנו, הדחייה שלנו של הכאב, בעצם משמרת אותו, לא מאפשרת לו לזרום, לא מאפשרת לו את הזרימה שהביאה אותו. חוסר המוכנות שלנו להיחשף אל הכאב, שהוא כבר נמצא, הוא פשוט ישנו, אנחנו לא מזמינים אותו בזה שאנחנו מקבלים אותו, אנחנו נפתחים אליו, אנחנו מאפשרים למה שהופיע להיות. אז הקבלה היא לא משהו דפטיסטי, היא לא איזה סוג של לוזריות וסוג של אפתיות, היא משהו מאוד קריאטיבי, היא משהו מאוד עם בחירה, עם מודעות, מאוד מאוד חי, שאומר לנו לאפשר לדבר להיות כי הוא כבר הופיע. ויש משהו מעניין ואת זה שאנחנו, התנועה של הקבלה זה ככה, אם היחזות זה ככה ודחייה זה ככה, אז קבלה זה פשוט ככה. בקבלה יש חופש, אנחנו כבר לא מחזיקים בזה, זה נמצא, אנחנו לא מתנגדים לזה, אנחנו לא משייכים את זה, ומה התנאים שהובילו להופעה שלו יאפשרו גם לתנאים שיובילו להיעלמות שלו. לא הזמנו אותו, לא בחרנו בזה, אבל זה כאן, ישנו כעס, ישנה שיפוטיות. אם אני לא שופט את השיפוטיות, אני לא מתכווץ כנגדה, אני פשוט רואה אותה. ואז משהו משתחרר, משהו במעגל האינסופי הזה, בבצל האינסופי של לשפוט את השיפוטיות, את השיפוטיות, לכעוס על הכעס, על הכעס, להתכווץ כנגד הכאב, לכעוס שאני כזה דפוק ולא מצליח להיפטר מהכאבים שלי ולא מצליח לשבת בסדר ורק לי זה קורה והכל. שיפוטיות, שיפוטיות, שיפוטיות על שיפוטיות רק מצמצם ומכווץ גם את הגוף וגם את התודעה וגורם לדבר להחזיק ולהיות. והקבלה יש פה משהו מאוד פתוח, מאוד מאפשר. היא לא נאחזת, היא לא דוחה, היא מאפשרת למה שלהיות. ואמרו את זה, הביטלס אמרו את זה לפני הרבה שנים, שזוכר את השיר של הביטלס, When I find myself in times of trouble, times of trouble, היום, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom, let it be. כשאני מוצא את עצמי בעיתות מצוקה, האם הרחומה באה אליי, לוחשת לי מילות של חוכמה, אני אפשר לזה להיות. אז דרך התרגול שלנו היא דרך שמאפשרת לנו לפגוש את הדברים ולראות אותם בצורה בהירה עם פחות ופחות השכות, ולא בהכרח ליהנות ממה שאנחנו רואים. יש גם זמנים שאנחנו מאוד נהנים ורואים שקט ורואים דברים יפים ודברים מתבהרים, אבל התרגול הוא תמיד מועיל, גם ואולי בעיקר כאשר הכל מאוד עכור. כאשר הדברים מאוד עכורים, תשומת הלב חשובה יותר מתמיד. אנחנו יכולים לזהות במה אנחנו נאחזים כרגע. מהו הדבר שאנחנו לא מוכנים לשמוט, או לחליפין, מהו הדבר שאנחנו לא מוכנים לקבל. כי זה פשוט כבר ישנו, פשוט להכיר בנוכחה, בנוכחות של התופעה, לאפשר בה להיות, מבלי שאני מאמץ אותה, מבלי שאני מזדהה איתה, מבלי שאני מתאהב בה, אלא פשוט כי ישנה. כשאני רואה אותה, ה-Let it be הוא אולי הפרק א' של ה-Let go. אחרי שאנחנו עושים Let it be, אז או שזה הולך מעצמו, או שזה נשאר שם, אבל כבר אין חיכוך, כבר אין התנגדות נגד החוויה הזאת. אני רוצה לסיים באיזה ציטטה שאני מאוד אוהב, ויסלחו לי אלה ששמעו אותה פעם אחת ואולי יותר, אני אף פעם לא חושב שיותר מדי בשבילי לשמוע אותה. ניסרגדאטה, תלמיד בא אליו אחרי שיעור אולי דומה, רק זה ניב הודי, מורתי, ואומר לו אחרי דברים אולי דומים, הוא אומר לו, אבל אי אפשר לקבל כאב, אי אפשר. אז ניסרגדאטה עונה לו, מדוע לא? האם אי פעם ניסית? אנא, נסה ותגלה בכאב שמחה שתענוג לא יכול להפיקה, מהסיבה הפשוטה שהקבלה של הכאב לוקחת אותך עמוק הרבה יותר ממה שהתענוג יכול. העצמי האישי, על פי טבעו, הודף ללא הרף אחרי תענוג ונמנע מכאב. סיום הדפוס הזה הוא סיומו של העצמי. סיומו של העצמי על תשוקותיו ופחדיו מאפשר לך לשוב אל טבעך האמיתי, המקור של כל השמחה והשלווה. אז אנחנו מנסים לשים לב אל עולם התופעות, אל התחושות, אל העונג והכאב שמופיעים יחד עם התחושות שלא בשליטתנו, כי זה פשוט מופיע, אבל לעצור שם, לא להיאחז, לא לדחות, לא להחזיק, לא להתכווץ. והתרגול הזה לקח אותנו, לוקח אותנו, כמו שאומר הבודה וניסרגדאטה, אל מעבר לתענוג ולכאב, אל המקום של כל השמחה והאהבה. אז בוא נסיים בדקה או שניים של שקט.